מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, סליחה, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל, שלושה הותר
טובות,
לפרסום.
כן, כן, עוד שלושה שמותרים הבוקר לפרסום, שנהרגו אתמול מפיצוץ מטען בתוך מבנה בחן יונס, בדרום הרצועה. אה, שיהיו בשרות טובות.
נתנאל יעקב ולקובי, בן 36 מחיפה. מפקד גדוד 630, חטיבה הדרומית. וואו, יאיר כהן בן 30 מרמת גן, ממלא מקום מפקד פלוגה בגדוד 630, גם חטיבה דרומית, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. וזיו חן בן 27 מכפר סבא, לוחם מילואים בגדוד 630 בחטיבה
השם הדרומית. יקום דמם של כל השלושה וכל אלה שנרצחו עד היום שם בקרבות האלה.
כל אחד מהם, עולם ומלוא.
עולם שלם, משפחות, הכל, כן. טוב, שיהיו בשורות טובות, אין מה לומר מעבר ל...
כאב עצום, אני מספק.
כן, בהחלט. טוב, עדיין העדים של הפעולה של אתמול לפנות בוקר ברפיח של שחרור שני החטופים, בריאים, עושה רושם של בריאים, שלמים ודאי, עדיין רושם לא רק פה, גם בעולם כולו, אבל תמיד יש את אותם צבועים בעולם, בעיקר האירופאים, האמת שגם ביידן, שאירוע כזה מוביל אותם ללחץ, לתפסיקו את המלחמה, כי נהרגו שם ערבים, צבועים שכאלה, פשוט לא יאומן.
כן, צבועים צבועים, אבל הנה, אני בכוונה לא אומר נתניהו, ביידן שולח היום את ראש השבק ואחרים למשלחת במצרים. אתה זוכר שישראל אמרה בשבוע האחרון אנחנו לא שולחים אף אחד למשלחת הזאת? כי אין על מה לדבר, אם הדרישות של החמאס הזויות השתנו אז נשלח, אבל שיחת טלפון אחת של ביידן לנתניהו, וביידן, כן, נשיא ארצות הברית, הוא זה ששולח את ראש השבק הישראלי לשם, למשלחת הזו, כי לנתניהו אין ברירה אלא להסכים כשנשיא ארצות הברית מבקש
את דבר שולח, כזה. נו, מה יקרה מזה שהוא שולח?
כן, אבל צריך לומר משהו. קוקו זה מפתח הרבה תקוות אצל המשפחות של החטופים וגם בציבור בישראל. אבל בעצם לא הולך לקרות שום דבר. הפערים הם מטורפים, הם עצומים. עזוב את זה שהממשלה לא תסכים לדבר כזה, למה שהחמאס רוצה, להסכם כזה, אפילו לא קרוב לזה, אפילו לא חצי מזה. לא יסכימו. גם נתניהו עצמו מתנגד לכל הדבר הזה. מי שדוחף כן לעשות וכן ללכת וכן לשמוע וכן לדבר וכן להתקדם זה הנשיא ארצות הברית ביידן, וצריך לומר מה המניעים שלו. אתה יודע, תמיד לדבר על המניעים שלו זה
בחירות.
כמו שהם מדברים שם על המניעים של נתניהו, אפשר לדבר זה. המניעים של ביידן זה שהוא רוצה שקט העשייתי לעבור בחירות. גם ככה יש בלגן שם בארצות הברית, ואומרים שהוא לא זוכר טוב ושהוא שוכח דברים וכל הסיפור הזה. גם ככה לא מרוצים ממנו בכל הנושא של הגבולות. יש לו בחירות שם על הראש בארצות הברית. אז איך הוא בכל זאת יישאר על המשחק מול טראמפ, ומה הוא צריך לעשות? הוא צריך קודם כל שקט מישראל, וחבל שלא מסבירים את זה לציבור, שהסיפור הזה של ביטחון ישראל וביטחון אזרחי ישראל הוא הסיפור שבשלו מקריב הנשיא ביידן את הסיפור שלנו תמורת ההישרדות שלו. אז נכון, צריך לחלק שלחים לנתניהו בסיפור הזה, שהוא עד עכשיו עומד בפרץ, הוא עד עכשיו אומר לא לאמריקאים. אנחנו שומעים גם בצלאל כל הזמן את הדיווחים על איך ביידן מכנה אותו, את נתניהו, על כמה שהוא כועס עליו. כל הדברים האלה הם דברים נכונים, כלומר זה לא איזה אינפורמציה שמוסרים אותה רק בשביל להראות וואו הנה נתניהו נאבק בנשיא ביידן. נתניהו עומד בפני לחצים אדירים, אדירים של ממשל ארצות הברית. כמה זמן זה יחזיק מעמד, כמה זמן הוא יוכל לעמוד בפני הלחצים האדירים האלו, אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת כי צריך לדעת את המציאות, לולא התמיכה האמריקאית, בחימושים, במטוסים, בכל הדבר הזה. אתה לא יכול לנהל מלחמה ככה, אתה לא יכול לנהל קרב, אתה גם לא יכול לנצח. וזאת אמת שצריך לחזור לציבור שוב ושוב ושוב ולהסביר אותה כמו שהיא.
נכון, מקווה שהוא גם יעמוד בלחצים בהמשך, אבל זה טבעם של דברים מהסוג
הזה. זה לא פשוט לעמוד מול לחצים כאלה.
ברור, ברור שלא.
זה לא פשוט. אתה יודע מה, גם אם איתמר בן גביר היה ראש ממשלה, אוקיי? איתמר בן גביר היה ראש ממשלה, כשהיה נכנס לחדר והיה מבין את מערכת השיקולים ומערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית, וכמה אנחנו צריכים את ארצות הברית, גם הוא כבר היה מדבר אחרת. כולם היו מדברים אחרת. כי ברגע שאתה נכנס שם לחדר ואתה ראש ממשלה ואתה יודע את כל הנתונים וכל השיקולים שעומדים בפניך, אתה מבין שאתה לא יכול ממש לזלזל בפני נשיא ארצות הברית. אבל נכון. כן, אתה יודע.
אבל אני חושב אגב שזה לא רק שעומד בפרץ מול נשיא ארצות הברית, היה מאוד הגיוני שגם חברי הקבינט הלא ימניים שלו, קבינט המלחמה, גדי אייזנקוט ובני גנץ, אולי ינסו איכשהו קצת ליישר קו עם ביידן, עם אותה נכון, עם האווירה האמריקאית הזו, אבל עושה רושם שלא הם על מלא עם האינטרס הישראלי, בלי למצמץ, וזה גם חשוב, אני חושב.
אני לא יודע, כבר כולם עושים פה שיקול של פוליטיקה, יאיר לפיד החול מזה שבני גנץ מביא 37 מנדטים בסקרים. בני גנץ רוצה לשמור על ה-37 מנדטים שלו בסקרים. הכל פוליטיקה פה. הכל פוליטיקה. מהגף הזה, הכל פוליטיקה. לא אומר לך שבליכוד לא, גם בליכוד.
רגע, בני גנץ עם העמדה הישראלית הקלאסית מול ביידן בגלל פוליטיקה? כי הוא מבין.
בני גנץ עכשיו בצהל אל רוצה לשמור על ה-37 מנדטים שיש לו על העצים, הוא רוצה לשמור אותם שיהיו לו בידיים. הבנת? זה הסיפור, זה מה שמנחה אותו.
לא אכפת לו מביטחון ישראל.
אני לא מאמין לפה, לא,
את... לא, למה אני...
ברור שאכפת לו מביטחון ישראל.
הקצנתי בשאלה, כי כל הדיון פה הוא לא... מבחינת נתניהו אני לא מאמין שזה פוליטיקה מול אמריקאים, אלא זה אינטרס הישראלי, שהוא אינטרס מדיני, ביטחוני, בכל המהלכים שישראל עושה בעזה. אולי יש גם פוליטיקה בין השורות, אבל בגדול זה האינטרס הישראלי שכולם די מסכימים לו.
נכון,
ועל זה נתניהו עומד בפרץ מול ביידן, ואף אחד מחברי הקבינט הזה לא אומרים לו תעשה אחרת, בגלל שצריך לשמור על יחסים טובים יותר עם ביידן וצריך להתפשר או לא להתפשר. על זה אני מתכוון.
מערכת היחסים בין בני גנץ וראש הממשלה בנימין נתניהו היא גרועה. הם לא סובלים אחד את השני. בני גנץ לא סובל אותו. מבחינת בני גנץ, אם היו אומרים לו, אם היה עכשיו אתה פורש מהממשלה ועדיין אתה נשאר ב-37 מנדטים בסקרים, הוא פורש הרגע. זה לא מעניין אותו. הוא יעזוב הרגע. הסיבה שהוא נשאר זה בגלל שאמרו לו, אם אתה תפרוש מהממשלה, אז אתה כבר תתחיל לאבד את כל המנדטים הרבים שיש לך. הרי למה יש לך יותר מיאיר לפיד? יש לך בגלל שאתה גילית האחריות והצטרפת לממשלה. בקיצור, הכל פוליטיקה, זה לא, אתה יודע, זה לא דברים תיאורים נטו, דברים נקיים נטו, זה רק ביטחון ישראל, זה מה שמעניין, ובזה אנחנו עוסקים וממשיכים הלאה.
ולדעתך, כל ההחלטות שמתקבלות בקבינט הם משיקולים פוליטיים או משיקולים ענייניים?
לדעתי משיקולים ענייניים, אני מאמין ככה, אני מתפלל ככה לקדוש ברוך הוא, שייתן להם עצה נכונה. אתה אמרת פה לא אחת ולא לא פעם אחת ולא פעמיים, שאתה לא מקנה באלו שמקבלים את ההחלטות שם, וכל אזרח בישראל צריך להבין את זה, לא לקנה באותם אלה שמקבלים שם החלטות, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן להם את השכל הנכון, לפעול הכי נכון, הכי ישר, ומה שהכי טוב, למען אזרחי מדינת ישראל.
כן, בהחלט. לב מלאכים ושרים ביד השם, שייתן להם את התבונה. אגב, הזכרנו את ביידן, ואמרת, אם בן גביר היה צריך לעמוד מולו, אם ביידן היה צריך לנהל עכשיו מלחמה על ביטחונה של ארצות הברית, איזה בן לדן או איזה טרוריסט אחר מהעבר, ארצות הברית הראתה שיכולה לנהל מלחמה בצורה הכי הכי חריפה שיכולה להיות, בלי להתחשב באף אחד, לא.
אבל זו השוואה שהיא לא נכונה. אתה יודע, אני שומע אותך, אני שומע אחרים.
כי אנחנו הקטנים, הם מטיפים לנו מוסר, אומרים לנו מה לעשות.
מה זה אנחנו הקטנים? אתה אומנם מדינה ריבונית על הנייר, לפרוטוקול אתה מדינה ריבונית.
אמרת הכל, זהו.
אתה מדינה, אבל אתה כמו... סליחה שאני, אתה יודע, אתה רוצה בשפה של הרחוב, אתה כמו קיוסק בשכונה בתוך ארצות הברית. זה מה שאתה. אתה צריך את הממשלה שם, אתה צריך את הממשל, אתה צריך את הקונגרס, אתה צריך את נשיא ארצות הברית, אתה בשביל תחמושת בכל הדברים האלה, אתה צריך אותם. נקודה. לכן אתה לא יכול להשבות את זה. אם ארצות הברית רצתה לעשות ככה, אז היא יכלה, ואנחנו לא. כי זה המצב, כן? זה המצב. צריך לומר לאנשים את האמת. אתה יודע, עוד יבואו ימים שיתחילו לשאול למה אין פה מפעלים לייצור תחמושת, ולמה כל הזמן צריך את הנדבות מארצות הברית, וכל הזמן להישען על שולחנה ולהידפק על הדלתות שם. יבואו ימים שישאלו את השאלות האלה, אבל איך אמרת, זה בשש אחרי המלחמה. כרגע זה המצב נתון, זה המצב נתון, ולכן אי אפשר להשוות את מה שישראל, את החופש פעולה שהייתה לארצות הברית, אם הייתה רוצה לעשות, לא יודע, בעזה מה שהיא רוצה, כן? לעומת ישראל, כי אתה עדיין צריך את האיש ההוא שקוראים לו ביידן.
איך זה קשור, אגב? לא, לא קשור האמת, לבחירות המוניציפליות? לא. לא יותר מעניין?
לא יודע כבר, אתה יודע, לא יודע, היה נראה לי אתמול בערב ששוב פעם חזרה התעניינות של הציבור בבחירות המוניציפליות, בגלל ההסכם של ויז'ניץ, או בעצם ההצהרה של מרן האדמו"ר מויז'ניץ, בעד המועמד של ש"ס, אבל לא יודע, אני אומר את זה כאן בזהירות, אני מזהה בציבור פיהוק אחד ארוך. גדול, מכל הסיפור הזה של הבחירות המוניציפליות, צר לי להכזב, את היחצנים, יועצים, מועמדים,
מתמודדים,
והפוליטיקאים עצמם, אתם לא מעניינים אף אחד בציבור. כלומר, האדישות כלפי הדבר הזה שנקרא בחירות מוניציפליות.
בגלל התקופה, כמובן.
ברור בגלל התקופה. ברור בגלל התקופה. בואו, אנשים עסוקים. אתה, איך אנשים היו שמחים אתמול מהחילוץ של החטופים, ועכשיו שלושת החללים שנפלו נוספים. אנשים רוצים לחשוב עליהם, וחושבים על החטופים, וחושבים על המלחמה, וחושבים על מה שיהיה כאן, וחושבים על המצב הכלכלי, שהולך ונהיה רע יותר, וחושבים על הכל.
אם היית עושה עכשיו סקר,
פחות מעניינות.
אם היינו עושים סקר עכשיו, דרעיון דווקא לעשות סקר, איך היית מנסח את השאלה מבחינת ההתעניינות של הציבור בבחירות האלה, כן או לא?
שאלה ישירה, האם מעניינות אתכם הבחירות המוניציפליות, כן או לא? תשובה אחת כן, תשובה אחת לא, ותקבל תשובה. אני אומר לך, לא מעניין את הציבור. פשוט לא מעניין את הציבור.
טוב, אז בוא ספונטלית נפתח את תיבת הסקרים שלנו, 039-039-039, שלוחה 3. אם הבחירות המוניציפליות מעניינות אתכם מאוד, הקישו 1. אם לא, 2. פשוט וקל. 1 מעניין, 2 משעמם. 039-039.
אני לחצתי 2 עכשיו. לא מעניין, משעמם.
אני מוריד את הקול שלך מה...
טוב, תוריד. זה לא מעניין, בצלל, עזוב, זה לא מעניין.
זה יאלץ אותי להצביע אחד כדי לאזן.
די, תפסיקי אותי כל הזמן.
לא, לא נגדך, כדי שאתה לא יכול להשתתף בסקר. אתה דעתך כבר אמרת, לכן אמרתי את זה.
אתה יודע את האמת, זה לא מעניין את הציבור.
נכון, נכון, אני מסכים, לא ממש מעניין את הציבור, ודאי לא כמו מערכות קודמות, כפי שאמרנו בגלל התקופה. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
נדב ארבל בחדר החדשות, שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם, אלה כותרות השעה 8. הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמים מגדוד 630 שנפלו אתמול בקרבות בעזה. בין הנופלים גם מפקד הגדוד. ראש המוסד דדי ברנע וראש השב"כ רונן בר יגיעו היום לקהיר לפסגת ראשי המודיעין בניסיון לקדם עסקה לשחרור החטופים. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר הלילה כי ארצות הברית עובדת על עסקת החטופים שתביא ללפחות 6 שבועות של הפוגה שבהם יוכלו לנסות ולבנות הפסקת אש ארוכה יותר. בבית החולים שיבא, שם מאושפזים שני חטופים ששוחררו שלשום, מעריכים כי החטופים לא קיבלו את התרופות שנשלחו לרצועת עזה ויועדו לחטופים. שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, הציע לאמריקנים ולמדינות המערב להטיל אמברגו נשק על ישראל בעקבות מותם של אזרחים בעזה, זה נאמר תוך כדי המלחמה. התחזית היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, אלה הכותרות.
תודה נדב, מעניין אותך בחירות המוניציפליות, כן או לא?
שתיים זה לא מעניין אמרתם?
נכון.
אז שתיים.
טל, שתיים.
כן.
אז... אוקיי,
עזוב, נו, רוב הציבור, לא מעניין אותו.
עוד מעט נראה את התוצאות.
תחזור איך עושים את הסקר.
039-039-039, שלוחה 3. אם הבחירות מעניינות אתכם, הקישו 1. אם הן משעממות אתכם ולא מעניינות, הקישו 2. עוד כמה דקות נביא את התוצאות. תודה לקובי סגל, העורך שלנו, מוטי קופפר, הטכנאי. 30 שניות וממשיכים.
גם משה אבוטבול, גם שמואל גרינברג וגם תושבי בית שמש. בקיצור, כולם.
כל הנתונים מראים, קבוצת קול חי זוכה בסייעת הדשמיה לשיעורי החשיפה הגדולים ביותר במדיה החרדית. למעלה מ-400 אלף מאזינים בכל יום לקול חי, ועוד עשרות אלפים איתנו בכל יום בהאזנה לתכנים הטלפוניים ובפעילות הדיגיטלית באתרים, באפליקציה, בסטטוסים ובוואטסאפ. כולם איתנו, ואנחנו איתכם.
אם יש משהו שמעניין את הציבור, זה להשתתף בסקר, כי אני עדיין רואה מאות אנשים בתוך המערכת, אז עוד מעט נביא את התוצאות. העניינים הביטחוניים, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום ובוקר טוב.
שלום ובוקר אור.
בוקר טוב, קובי.
האירוע אתמול, שלושה חיילים שנהרגים, חיילי מילואים שנהרגים בקריסת, סליחה, בפיצוץ מטען בתוך מבנה, נכון?
כן, מדובר למעשה בצמרת הפיקוד. זה בית שבו ישב מפקד הגדוד, גדוד 630, הנדסה קרבית, שייכים לצוות הקרב של 646. אני אומר את המשפרים הללו, כבר זה חטיבה של לחמה כבר לפני כמעט 5 חודשים. היא מהיום הראשון, התחילה ביהודה ושומרון, עברה לחטיבה הצפונית, ועכשיו היא בחלק של חאן יונס. אז אתמול הם נמצאים חבורת הפיקוד של נתן אלי יעקבי המג"ד, סגן אלוף זיכרונו לברכה, יחד עם סמך מ"פ שמה, סגן מפקד פלוגה שנמצא איתו בתוך המבנה, ואז נמצא שם גם הרכז שלהם, איש הקשר שלהם, נמצאים יחד, ואז הראה פיצוץ, מטען ממולכד שהיה בתוך המבנה הזה, גורם למותם ולפציעתם עוד של שניים קשה. באמת גם כוחות הצלה מהירים מאוד, וגם העובדה של צהל, מערכת הרפואה כל כך התקדמה עם הבאת מנות פלזמה לתוך השטח עצמו, דבר שמציל חיים. הם היו במצב קשה מאוד, חששו לחיים אפילו, ואז טיפול מונע ממש בשטח גורם לכך שבסופו של דבר הם מביא לכך, שבסופו של דבר הם חיים, שני הפצועים קשה, אבל לצערנו שלושה הרוגים באירוע הזה, ואז מתחילות כמובן פעילויות מסביב שם, גם לחלצם, בתוך שטח חאן יונס, לא דבר פשוט, אבל בסופו של דבר מדברים על המבצע שמסתיים, אבל אירוע קשה בתוך המבצע הזה. המבצעים כולם ממשיכים במערבה של חאן יונס, עוד ועוד פעילויות, לצד השחרור ההירואי של שחרור שני החטופים מרפיח, צריך לזכור שהלחימה בחאן יונס, בעיקר בחאן יונס כרגע, אלו צוותי הקרב החטיבתיים שנשארו שם, זאת אוגדה 98 שפועל שמה, מנסים להשיג כמה שיותר הישגים. שומעים ברגע כמובן את המסע ומתן, כן תקוע, לא תקוע.
קובי, אבל דבר איתי רגע על הלחימה שם בתוך חאן יונס. יש עדיין קיני מחבלים שממשיכים להשיב אש, או שהם בורחים, נמלטים או מרימים ידיים?
לא, 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 לא כולם נמנתים מרימים ידיים. יש שם הרבה מאוד קרבות פנים אל פנים, הרבה מאוד תעוזה. תשמעו, אני אומר זה כבר כמה שבועות, לא בגלל הדקלום של הדברים הללו. זו החטיבה, הבית, זאת חטיבת הבית של סינואר ודף, זה הבית שלהם. זו החטיבה שמבחינת מערכת הביטחון היה ברור שזה הלחימה הכי קשה, הכי קשת, הכי רצינית. פירוקם של 4 הגדודים של החטיבה, זה הסתיים. אבל עכשיו עוברים לאותם מחבלים שנשארו, והם חדורי מוטיבציה מבחינתם, הם חדורי מטרה מבחינתם, הקסינה שלה והקינה הדתית הנוראית להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים, ממש תמונה בקרבם. אני אומר את זה מתוך ידיעה, מתוך חקירה של אותם מחבלי נוחבה, שנמצאים כרגע בידי כוחות הביטחון, בידי כוחות צהל, ומספרים על כך. אנחנו נשבענו לדף ולסינואר למות עד כדי כך, ואנחנו מוכנים לעשות הכל, היינו מוכנים לעשות הכל, אז ישנה לחימה. כן,
אז עכשיו כל מה שנשאר זה לקיים את הצוואה שלהם והשבועה שלהם למות, פשוט להרוג אותם אחד אחרי השני, להמשיך, לא לעצור.
תשמע, לפעמים גם יש כאלה שלוקחים אותם בשבי, גם הייתה דילמה לגבי אחד מה... החטופים, החוטפים, אם לקחת אותו בשבי או לא, מלכתחילה, אם היה דבר כזה, יעזור לנו ללמוד איך הם מקבלים את ההוראות, ממי מקבלים את ההוראות, איזה דילמה, כי לפעמים שבוי אחד הביא לך את המידעים, אחד השבועים החשובים הביא את המידע למשל על חוות השרתים, שזה לא היית מגיע לבדך, כי צהל היה שם, למעלה, פירק את המבנה, שבר את המבנה,
ולא ידעו בכלל שיש מנהרה בדיוק מתחת.
נכון, נכון, נכון. אז זה חלק מהדילמות שקיימות בכל דבר ודבר, נכון או לא נכון, לפעמים להרוג זה דבר טוב באותו רגע, לפעמים אתה לוקח מישהו ותאמן עם את הדברים.
בוא נחזור רגע לפעולת החילוץ ההירואית הזו, כמה תיאבון במחאות זה נתן למערכת הצבאית לנסות עוד פעולות כאלה בהמשך?
תשמע, אני שומע את גלנט אתמול בערב כאשר הוא מדבר, כמו כל אחד מהגנרלים, כמו כל אחד מהדרג המדיני, גם, ונכון שככה עשו, גם נתניהו להיפגש בחוכמה, בכבוד עם הלוחמים של הימם, שבאמת עשו פה, כמו שהוא אמר, פעולה בסדר גודל עולמי, היסטורי. כמה זה נותן? ללוחמים זה נותן הרבה מאוד. לא בטוח, אבל בצורה מעשית שזה יקרה. יכול לקרות באחד או שניים כאלה, כל דבר כזה זה עולם ומלואו כמובן. אני חושב לעצמי, אתמול בערב אני מדבר עם מישהו מהדרג דווקא המדיני, ואני אומר לו, כל אחד מהשניים הללו שווה במרכאות כ-300 מחבלים עם דם על הידיים. זה מה שהחמאס רוצה, הם רצו 1,500. נוריד את זה למספר הנמוך של ה-300 מחבלים עם דם על הידיים שרצחו, רוצחים, אז כל אחד מהם שווה. זה נותן רוח גבית ללוחמים, לא בטוח שזה יכול להצליח בכל פעם ופעם, כי גם הם לומדים את הדברים האלה, גם הם שומעים, הם נותנים, תשמע, אחד הדברים שאני למד אתמול, לא יודע, כי לא פרסמתי את זה אתמול, חיכיתי לכם, החוטפים הללו לא היו עם כלי הנשק בידיהם. זאת הייתה כל כך הפתעה שחיל האוויר הפציץ את שכונת שבורה שם, היו בטוחים שהתחיל התמרון הקרקעי, וזה מלמד עד כמה חשיבות יש לתמרון הקרקעי, ואומר לי אתמול גורם בכיר מאוד בפיקוד הדרום, אילולא התמרון הקרקעי לא היינו מצליחים לעשות זה. הם היו בטוחים ברפיח שמדובר בתחילת התמרון, ולכן הם התכנסו בבתיהם. החוטפים, לשמחתנו הרבה, לא הידה בידיהם הנשק, ולכן הם הצליחו לפרוץ בצורה קלה ומהירה. לא שלא היינו יכולים להתגבר על זה, אבל זה עוד שלב אחד נוסף של גורם ההפתעה, עד כמה זה היה משמעותי.
שנייה אחת או שתיים שהפכו את כל הסיפור הזה לניצחון.
ממש ככה.
כישלון.
קובי, בשורות טובות.
תודה רבה. מה התוצאות, תגיד לי? אני סקרן, לא?
תכף נראה. תכף הוא יפרסם אותו.
נביא דונלד.
תמי, תדליף לי שנייה אחת, תשלח לי וואטסאפ.
לא, אני לא יודע, הנה, אני כמו המאזינים. בצלאל יושב על
השיפר. במקרה הזה, ביטחון שדה, זה רק אצלי כרגע. מה אתה חושב שהתוצאות בהכירך אותנו? ציבור שלנו?
אני?
כן.
שזה מאוד מעניין אותם.
שמאוד מעניין אותם המוניציפליות?
הציבור שלנו, כן. יש, לא יודע, ציבור, בשטח כן.
אני חושב שלא.
נראה עוד מעט, נשאיר את כולכם במתח.
יכול להיות שאני לא פרשן טוב לענייני מוניציפלי.
כן, תישאר בצבא וביטחון. תישאר שם.
אתה עושה את זה הרבה יותר טוב.
אתה עושה את זה מצוין, בדיוק.
תודה
קובי.
להתראות. השר רב עמיחי אליהו איתנו עכשיו מעוצמה יהודית. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, צורות טובות וישועות ונחמות.
אמן ואמן.
שנהרגו, כן.
כן, בהחלט. תשמע, יש דיון שלם האם ומתי להיכנס לרפיח, ואני חושב שהשאלה היא לא האם, אלא מתי ומה התנאים שצריך ליצור כדי להיכנס, כי ידוע, יש שם 1.5 מיליון עזתים, צריך לקחת אותם לאן שהוא. אמרת לי כאן בריאיון לפני 3 שבועות, אני חושב, צריך להעביר את כל הפליטים האלה לשטחים המפונים בצפון הרצועה או מרכז הרצועה, ולכן השאלה היא מתי. וזה נכון? כלומר...
זו הצעה אחת. אני מניח שיש עוד אלטרנטיבות.
כן, מה שאתה הצעת, אני מניח שיש עוד רעיונות אחרים.
כן, כן. ההצעות בעיקרון אומרות, אנחנו ניכנס לרפיח, אנחנו צריכים להבהיר את זה לעולם, לא לגמגם, וברגע שאנחנו נדבר בצורה ברורה, גם המצרים יבינו, גם העולם יבין, אנחנו צריכים להפסיק לפקפק בצדקת הדרך שלנו, בצדקת המלחמה שלנו, וכשאנחנו מפקפקים ומגמגמים, אז העולם שומע את הגמגום הזה ומגיב מתוך הגמגום הזה.
אבל יכול להיות, השר, כן. כן, כן, אני שומע את הדברים שלך, אבל יכול להיות.
כשאנחנו באים מתוך בהירות, מחשבה, אז אנחנו משנים נקרא לזה, טווח הוויכוח למקום אחר. כשאנחנו באים מתוך בלבול, אז הוויכוח יורד כמה שלבים למטה, ולכן העולם מתווכח איתנו על דברים שמבחינתנו הם נראים בסיסיים ואלמנטריים. אנחנו נמצאים היום במצב שאנחנו מבינים שבלי להיכנס לרפיח, אנחנו לא נחריע את החמאס בלי להיכנס לרפיח, אנחנו לא נחזיר לשבועים ואת החטופים שלנו, וכמובן אנחנו גם משדרים לעולם סוג של חולשה שעלול להתפרש בצורה כזו שאנחנו נותנים לטרור.
הדברים שלך מאוד ברורים בעניין הזה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, שר הרב המיכאלי, אנחנו מדברים הרבה על כן רפיח, לא רפיח, וכולם רוצים בממשלה, בכל אופן מה שאנחנו שומעים, כן לעשות, ואנחנו שומעים גם את ההצהרות של ראש הממשלה נתניהו, שר ביטחון יואב גלנט ואחרים. אבל יכול להיות שגם לא מספרים לציבור, שבעצם כל הסיבה שעדיין לא נכנסו לפעילות ברפיח, זה בגלל שבעצם כן מחכים לראות מה יהיה בפסגה, במסע ומתן, בקהיר, במקומות אחרים עם חמאס? יכול להיות שזה הסיפור פה?
אני לא יודע, ואני שמעתי מקודם את הדיווח של, קובי, הכתב שלכם מענייני ביטחון. קובי פינקלר, אני רוצה לומר כך, אני לא חושב שהדיונים בפוטרות, מה קורה בחדרי חדרים, הוא מועיל לנו. אף אחד לא צריך לדעת אם החוטפים היו עם נשק ביד או לא היו עם נשק ביד. לא צריכים לדעת מה היה תרגיל ההטייה של צה"ל, איך הוא בדיוק נעשה. אני לא מבין למי זה מועיל חוץ מזה שזה מעניין אותנו כרגע, וזה נחמד לשמוע את זה בתקשורת.
תחשוב על פעולות קודמות שישראל עשתה בעבר הרחוק, הפחות רחוק, תמיד מעניין, ספרים ויצירות יצאו על כל האירועים האלה, זה מעניין.
אני מסכים, אבל בוא נעשה את זה עוד חודש, עוד חודשיים, שנחיה את החמאס. אנחנו לא יכולים לדון, לקחת את כל התוכניות שלנו, את כל הטריקים שלנו, את כל התוכניות שלנו, את כל החוכמה, ולפתוח אותה עכשיו כלפי כל הציבור. הרי מי שמאזין לרדיו, זה אותם אנשים, זה סינואר. אני לא יודע אם הוא מקשיב לרדיו כל חי, אני מקווה מאוד שהוא לא מקשיב לרדיו כל חי, אבל אנחנו לא יכולים כל הזמן לקחת את כל התוכניות שלנו ולדון בהם בפומבי, כאילו שאין מישהו בצד השני שהולך ולומד את הדברים האלה. אנחנו, מותר לנו, כבוד אלוקים מסתר דבר, מותר לנו להסתיר דברים, מותר לנו לדון בדברים מסוימים בחדרי חדרים, זה בריא יותר, זה נכון יותר, זה מעיד על עוצמה, זה לא מעיד על חולשה. זה שכל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים ומתרברבים בה, והולכים ופותחים את כל התוכניות, בעיניי זה סוג של חולשה.
טוב, אז בוא נדבר על משהו אחר.
כן, אבל זה ישראלי, זה ישראליות.
סקרנות יהודית
טבעית. לא רק סקרנות, לא רק סקרנות. אתה יודע, ראיתי אתמול את כל הדיווחים והסיפורים על איך חילצו את שני החטופים.
ראיתי, זה יעזר אותי. ישראלי, לא בגלל שאני גאה בלוח אני יודע, אבל בואו נמתין עם זה טיפה, בואו נהיה טיפה יותר מבוגרים, עם טיפה יותר...
כלומר, זה לא היה נכון, רגע, זה לא היה נכון להביא את העדויות של איך חילצו אותם, באיזה דרך הורידו אותם מהבית עם סנפלינג, זה לא היה נכון לפרסם את הפרטים האלו?
בעיניי, היינו יכולים גם להישאר קצת במתח איך בדיוק זה נעשה, להיות גאים בלוחמים שלנו, גם כשאנחנו משאירים קצת דברים בעמימות מסוימת, העמימות היא יוצרת... אני חושב שהיא גם יוצרת בסוף את התחושה של הגאווה, כשהכל פתוח, כל הזמן.
אני אגיד לך אחרת, השר אליהו, העמימות מייצרת גם בצד השני סוג של בלבול שהם לא יודעים מה היה פה.
בדיוק.
ככל שהפעולה הזו...
יומיים פותחים את הכל,
אבל יש את הצד השני, אחרי 4 חודשי מלחמה וניסיון להחזיר חטופים, אז הייתה עסקה אחת, ומחכים הרבה זמן לראות איזושהי בשורה טובה, עד שהייתה בשורה טובה, ובאמת כולם שמחו אתמול, אז אתה יודע, אנשים קצת נכנסו, וכלי התקשורת והמערכת הצבאית גם כן.
אני אומר, בוא נשמור על התחושה טובה, בלי לחשוף את כל הקלפים. אפשר לייצר תחושה טובה, אפשר לייצר תחושת גאווה, אפשר להרים את הלוחמי ימם האלה על הכתפיים, בלי שאנחנו מספרים כל פרט וכל טעות שעשו המספרים
ועדיין החטופים. ועדיין חלק גדול מהפרטים עוד לא פורסמו. זה, אני אומר לך בידיעה, לא פורסמו הרבה מאוד מהפרטים.
כבר עוד יש אבל... לפרסם מה שלא פורסם. לא, אני די מזדהה עם הדברים שלך, הרב המיכאלי.
מסכים גם כן. לגמרי. טוב, בוא נדבר על עוד נושא חשוב.
צריך להיגמל מהקטע הזה של להתלהב ולספר לחבר'ה איך קרה מה היה.
סקרנות. תחשבו על זה עכשיו מה סיפרנו להם. סיפרנו להם שהחוטפים היו בלי נשק בידיים. למה זה טוב? שמי זה טוב. סיפרנו להם שעשינו להם תרגיל הטעיה בזה שחשב... אני שואל באמת, למה טוב לנו לספר את הפרטים האלה לעולם כולו, איך בלבלנו אותה, ובואו נשמור את הגאווה הזו לאחרי שכל החטופים יחזרו הביתה, ואז נספר את כל סיפורי הטיית הקרב שעשינו. כרגע בשלב הזה, לדידי, וכמו שאני מבין, גם אתם מסכימים איתי, זה בעיניי מעט מיותר. אמר שלמה המלך, החכם מכל אדם, כבוד אלוהים, מסתר דבר, יש מקומות שבהם צריך להסתיר. ההסתרה הזו יוצרת יוקרה, יוצרת כבוד, וכמו שאתה אומר, אני מניח שיש עוד פרטים שלא כולם יודעים, אני מציע...
טוב, הדברים מאוד... אני אסכם את, את הדיון הזה בכותרת מגילת הסתר בהי של השר עמיחי אליהו.
לא, הוא צודק, אבל הוא צודק, אתה צודק, השר אליהו. אני רוצה לשאול אותך, תקשיב, אחרי ארצות הברית שעשה סנקציות על מתיישבים, על מתנחלים, ביהודה ושומרון, עכשיו בריטניה מצטרפת לנושא הזה של הסנקציות, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, יש דבר כזה טרור מתנחלים?
אין דבר כזה טרור מתנחלים, ואני לא מאשים את ארצות הברית וגם לא את בריטניה, אני מאשים את המפקד ההוא שלפני שבוע עשה תרגיל, ובתרגיל הזה הוא דימה את המתנחלים כבימוי אויב. כשאנחנו מספרים לעולם שהמתנחלים הם יכולים להיות אויב, אז התוצאה של זה מגיעה גם לארצות הברית, זה חוזר לתחילת השיחה שלנו, חוסר הבהירות שלנו, הוא זה שיוצר בלבול בעולם. כשאנחנו מספרים סיפורי כזבים על אנשים שנלחמים עכשיו בעזה, ומסכנים את חייהם, ומחרפים גם רק הבוקר בחורי ישיבה מאותו ציבור, מהציבור שמתנחלים נהרגו, אנשים נהרגים, אנשים מוסרים את נפשם, ובמקביל מגיע איזה קצין בכיר ומספר לעולם שיש טרור המתנחלים, אז העולם קונה את זה, ועד שאנחנו לא נתפס על עצמנו, ועד שאנחנו לא נדע לתפוס את הקצינים האלה, את קציני אוסלו מהאוזניים, ולשלוח אותם שילכו לעבוד בכל מכוני
השמאל. קראת להם קציני אוסלו עכשיו?
בהחלט, אני קורא להם קציני אוסלו, אני חושב שיש כמובן שלא כל צהל, ברוך השם בצהל, רוב הקצינים הם בריאים,
חבר הקבינט בני גנץ הוא קצין אוסלו?
לא דיברתי כרגע על מישהו ספציפי, ובכוונה לא דיברתי על מישהו ספציפי, אבל מי שקורא, מי שמייצר תרגיל, שבתרגיל הזה הוא הופך את המתנחלים לבימוי אויב, הוא הופך אותם לאויב, הוא בהחלט ממשיך את רוח אוסלו, הוא אדם שעבר את מכוני האמרה שהעבירו עלינו את האסון הגדול הזה שהיה בשמיני עצרת. כל התפיסה הזו שאנחנו הבעייתיים והמחבלים, אותם אנחנו נחבק, את ערפאת אנחנו נחבק, את סינואר אנחנו נטפל בבית חולים, את המחבלים מאז אנחנו ניתן להם הקלות, התפיסה הזו צריכה לעבור מהעולם. וכל עוד אנחנו לא נדע להוציא אותה מתוך מערכת הביטחון הישראלית, אנחנו נסבול מזה שהעולם מסתכל עלינו בעין לא טובה.
כשאתה אומר להוציא אותה ממערכת הביטחון הישראלית, זה להוציא את אותם אנשים מהצבא, נכון? אם אני מבין אותך נכון.
כן, רוצים לעבוד בכל מיני מכוני שמאל, שיעבדו בכל מיני מכוני שמאל. בתוך צבא הגנה לישראל, הם צריכים לשרת את מדיניות הממשלה. ומדיניות הממשלה, זו הדמוקרטיה, היא שונה לחלוטין ב-180 מעלות מאותה תפיסת עולם, ולכן כשהם מקדמים תפיסות עולם פרוגרסיביות, הזויות, שהן שייכות לעולם שלפני אסון שמיני עצרת, הם בעצם פוגעים בדמוקרטיה הישראלית. הם פועלים נגד מדיניות הממשלה, והדבר הזה הוא חמור מעין כמותו. אני חושב שככה היה ראוי לנהוג כלפי הקצינים אלה שעשו את התרגיל הזה, ואותו דבר, כל קצין שפועל על מנת לסכל את מדיניות הממשלה, הוא פועל נגד המערכת הדמוקרטיה הישראלית.
מי אמור לשיטתך לשלוח את הקציני אוסלו האלה מהצבא שיעבדו, ילכו לעבוד במכוני שמאל?
מי אמור? אני חושב שבסופו של דבר זה צריך להיות שר הביטחון בשיתוף הרמטכ"ל, אני גם אמרתי את הדברים לרמטכ"ל.
ושניהם נקיים מאותה כותרת של קציני אוסלו?
אני לא יודע כרגע, כרגע הרמטכ"ל עושה את מה שהדרג המדיני אומר לו, ואני לפחות אומר בהתרשמות שלי, הרמטכ"ל אדם, יש לי אולי הרבה דברים שאני לא מסכים איתו, אבל הוא בהחלט אדם שמבצע את מדיניות הממשלה, ואני חושב שהוא צריך להבין שבדמוקרטיה לא ייתכן שיהיו קצינים שפועלים במודע בניגוד למדיניות שהממשלה קובעת. זה לא עובד ככה, זה לא בריא לדמוקרטיה הישראלית, וכמו שלא היו רוצים שבזמן ממשלת שמאל הצבא יפעל נגד מדיניות הממשלה, ככה לא סביר שבזמן ממשלת ימין הצבא יפעל נגד מדיניות הממשלה.
דברים מאוד ברורים בדבר הזה. השר הרב עמיחי אליהו, אנחנו ממש מודים לך על הרעיון הזה, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב, שלום שלום.
בשורות טובות. טוב, רוצה תוצאות של הסקר או שנעשה דרך הפרסומות?
אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, תוצאות הסקר, מה אתה חושב? מה התוצאות?
קודם כל תגיד על מה עשינו סקר לטובת מה זה.
עשינו סקר בתחילת השעה בשאלת ההתעניינות של הציבור החרדי בבחירות המוניציפליות, עד כמה זה מעניין או עד כמה זה משעמם ומפהק.
וזה בעקבות דיון שעשינו כאן בשידור, שאמרתי שהבחירות המוניציפליות לא מעניינות אותי, ולדעתי משעממות את הציבור בכלל. זה לא מעניין את הציבור. הציבור לא שם.
מסתבר שאתה צודק. לא פעם ראשונה, אבל זה בסדר. לא שחשבתי אחרת, אגב. אני גם חושב ככה.
אוקיי, מה התוצאות?
להלן, פער מטורף. 78% מתוך מאות המאזינים שהשתתפו בסקר לא מתעניינים בבחירות המוניציפליות, לעומת 22% בלבד שכן מתעניינים. אולי צריך להקים ערוץ רק לאלה שמתעניינים, בתוך קו טלפון, זה יספיק להם.
עזוב את הפתרונות, זה רק אומר לך את הלך הרוח, זה בהחלט, אני אומר לך, הבחירות האלה לרשויות המקומיות, באות ביטוי הכי לא נכון מבחינת הציבור בישראל, והנה, הציבור, ציבור מאזיננו, שכולו רובו הגדול בציבור החרדי, 78% אומרים לך, לא מעניינות אותנו הבחירות המקומיות, המוניציפליות הללו, שהתקיימו בדיוק היום בעוד שבועיים. אומר המון. לידיעת העורכים, לידיעת המפיקים, לידיעת כולם. זה פשוט לא מעניין את הציבור.
אבל זה לא אומר שביום הבחירות הציבור החרדי לא יעשה קורת רבותיו וילך להצביע ולהשפיע. אבל מבחינת התעניינות בפוליטיקה ובזה נגד זה ודיל פה ודיל ארצי וכל הדברים הקטנים האלה, יש רק 22% שזה מעניין אותם. אבל ללכת להצביע כולם יהיו חייבים, כי כל אחד בהוראת רבותיו חייב ללכת להצביע, אני חושב. וזה צבי דינים, כמו שאומרים. טוב, מתקדמים?
תתקדם.
טוב, עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב למנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה, אייל סיסו, שלום, בוקר טוב. אייל סיסו?
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
בוקר טוב. תשמע, החלטנו לדבר איתך כי כל היום מדברים מלחמה ומלחמה ומלחמה ופוליטיקה לא באמת מעניין, אז קצת משהו שונה שקשור לתקופה כמובן, כי הרשות שלכם עוסקת בדברים שקשורים לתקופה, זה יכול להיות עובדים זרים וענף הבנייה שדי כפוף עוד הרבה דברים.
והדרכונים, אני דווקא רוצה להתחיל איתך שם. אתה נכנסת לכהן אייל סיסו בתפקיד מנכ״ל הרשות, כשסוגיית הדרכונים והמשבר היו ממש בעיצומן, אני רוצה להזכיר. היה מאוד מאוד קשה לקבל דרכון במדינת ישראל, לחדש דרכון, להנפיק דרכון, ומאז הסוגיה הזו נפטרה. תרצה לומר לנו על זה? איך עשיתם את זה? מה קרה שם?
כן, אני נכנסתי לתפקיד באמת ממש לפני שנה, וכשנפרתי לתפקיד דיברתי הרב חבר כנסת אריה דרעי, ואמר, וסני פשוט מטרה, אמר זאת המטרה המרכזית. יחד עם השר משה ארבל שנכנס גם הוא באותו זמן לתפקידו, שינסנו יחד מותניים, וחשבנו מה עושים, וקיבלנו החלטה לא פשוטה, שהיו לה הרבה מתנגדים, לעשות המרתון לדרכון, ולפתוח 4 לשכות מרכזיות, שיעבדו מהבוקר עד הערב, בלי תורים, בלי שום דבר זה. עם הרבה חששות, אבל עם אמונה בדרך, ויצאנו לשם, ועם הרבה גם גב מרב הרדרי, ויצאנו דרך, ואני שמח שזה הצליח, ופקנו חצי מיליון דרכונים באותה תקופה, וזה הצליח וזה יצא.
צמצמתם את הפער, צמצמתם את הפער, וצריך להזכיר, המשבר היה גדול מאוד. בצלאל, אני חושב שאחד הנושאים, אתה יודע, שמדברים עליו הרבה מאוד זמן, מאז תחילת המלחמה, זה סוגיית העובדים הזרים.
נכון, בעיקר בענף הבנייה, אני חושב, ובחקלאות. בנייה וחקלאות, כל היתר לא נראה לי שהייתה בעיה.
נכון, אז בואו אני אתן לכם קצת. קודם כל, איפה שהתחילה המלחמה, אנחנו עשינו עוד כמה צעדים יפים לטובת האוכלוסייה, פתחנו לשכות ניידות להנפיק תעודות זהות לאלו שמפוני העוטף, שפשוט ברחו מהבית ללא בגדים, ללא כלום, ובאמת נתנו להם את הדבר הבסיסי והראשוני, שזה תעודת זהות כדי שיוכלו להתנהל מול הבנקים ולהוציא כרטיסי אשראי וכו'. וגם נכנס מיידית לסוגיית העובדים הזרים, כי בשלב הראשון קודם כל ראינו שהרבה מאוד עובדים עוזבים, בעיקר תאילנדים בחקלאות שיצאו מהמדינה, ויום שצריך לתת מענה. אז דבר ראשון מה שעשינו זה לנסות לפעול ולהשאיר את מי שקיים, תוך כדי שאנחנו מחבקים אותם, מסייעים להם, צייענו לצבא בחילוצים של עובדים זרים, ביקרנו בבתי חולים, דיברנו עם כל השגרויות שיש להם עובדים בישראל, לנסות לראות מה אנחנו יכולים לעזור ואיך לעזור, דאגנו שהפסיכולוגים שלנו, שרשות האוכלוסין וההגירה, יבקרו את הפצועים הזרים, העובדים הזרים. זה השלב הראשון. השלב השני, שהוא בא מהר מאוד, זה לעשות את האבחון, מה קורה עכשיו, איפה אנחנו עומדים. ובאמת מה שקרה, מעבר לעזיבה שכ-9,000 עובדים בחקלאות, לא נכנסים גם פלסטינים. ופלסטינים נכנסים בעיקר לבנייה. 73,000 איש עובדים פלסטינים עבדו פה בבנייה, והם פשוט לא נכנסים. וזה יצר פער משמעותי בכוח האדם שקיים לענפי המשק הרלוונטיים, חקלאות ובנייה בעיקר, אבל לא רק, גם תעשייה, גם תשתיות וכדומה. שיחד עם הגופים האחרים התחלנו לעבוד ולראות איך הם עובדים חלופה לעובדים הפלסטינים, חתמנו על הסכם עם מודו, חתמנו על הסכם עם סרילנקה.
כמה עובדים זה הביא בינתיים?
סך הכל נכנסו מאז נזכרת המלחמה לישראל כ-22,000 עובדים, מתוכם כ-7,000 עובדים בבנייה, חזרו.
וכמה עוד חסרים? רגע, כמה עוד חסרים לענף הבנייה? כי זה מאוד משמעותי לכל כך הרבה אנשים.
חסרים כמעט 45,000 עובדים כרגע חסרים. כרגע עובדים 50% באתרי הבנייה עובדים בארץ. כי עוד פעם, הפער המרכזי זה הפלסטינים, זה לא עובדים הזרים. עובדים הזרים היו סינים,
אז, הם גם לא נכנסים. אז למה מחכים? מחכים שאולי כן יצליחו להכניס פלסטינים, או שמחפשים עדיין ברחבי העולם עובדים זרים שרוצים לבוא לעבוד פה?
לא, א', לא מחכים לדקה. מה שקורה, צריכים להבין שעובד זר זה לא... תשכחו לי על
זה לעלות אותו למטוס ובוא לעבוד, קצת יותר מורכב.
כן, זה, אתה יודע, בעיקר בבנייה. בנייה, בניגוד לחקלאות שיותר קל, והבאנו, הצלחנו להביא 5,000 עובדים לחקלאות, יחד עם משרד החקלאות וחברים אחרים. בבנייה, אתה רוצה להביא עובדים שמיומנים. אתה לא רוצה להביא כל אחד שיעלה למטוס ובוא, ופה תגלה שהוא לא יודע לבנות. אז עושים להם משפנים בחוץ לארץ. ואנחנו יחד עם משרד השיכון ואיגוד בוני הארץ, מוציאים משפנים מחוץ לארץ. ונבחנו כ-20,000 איש בתקופה האחרונה.
למה, מה שאתם עושים, תשמע, אני פעם ראשונה שומע את זה, אתם ממש עושים מבחנים לאותם עובדים זרים שבאים פה לעבוד בענף הבנייה? כאילו, זה לא כל אחד שירצה מכל מדינה זרה.
זה לא לכתוף את תפוח אדמה מהאדמה, זה בנייה.
זה חידוש בשבילי, אני לא ידעתי את זה, לא ידעתי.
כן, כי אתה רוצה להביא עובדים שהם באמת יודעים לבנות. לבנות זה לא, אופן, זה לא, חקלאות זה יותר פשוט. אתה מביא עובד, אומר אותו לקטוף, אומר אותו מה שצריך לעשות, הוא עושה. להביא עובד בנייה צריך עובד מיומן. ולכן מי שקובע תו התקן זה איגוד בוני הארץ, הקבלנים ומשרד השיכון, והם רוצים, ולכן הם מוציאים מבחנים לחוץ לארץ. עשינו, שאמרתי, כ-20,000 נבחנו. יוצאים עכשיו, קבענו, החלנו תוכנית ל3 חודשים הקרובים, שבוע הבא יוצאים למולדובה, ואחר כך, יום אחרי הבחירות של הרשויות המקומיות, יצאו לתקופה של 3 שבועות מבחנים באודו בסרילנקה, במטרה לנסות להביא כ-30,000 עד 40,000 לקראת פסח.
מעניין מאוד.
כלומר, אתם על זה. אחת מהמצוקות הקשות בעקבות המלחמה ואי כניסתם של העובדים הפלסטינים לתחומי ישראל.
טוב, מעניין מאוד. אוקיי. שתצליחו, שתמשיכו להצליח לספק את מה שצריך כאן בתקופה הזו. כולם על זה, זה חשוב מאוד.
השר, שר הפנים, משה ארבל, יושב ראש התנועה, כולנו על זה.
יפה. אייל סיסו, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, שיהיו בשורות טובות ותמשיכו לעשות רק טוב למען כולם.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה שדיברת איתנו.
בשורות טובות.
בשורות טובות, אמן, אמן, אמן. משפט סיום, סיפר לי קבלן חרדי לפני כמה שבועות שהוא הביא לארץ פועלים סינים שיודעים לעבוד גם כן.
אבל העבודה שלהם איטית, הוא אומר, מה שפועל ערבי עושה בחודש, הם עושים בחודשיים, חודשיים.
לא, אני חושב שגם שמענו בפעם הראשונה, אתה יודע, כי מדברים הרבה על המשבר הזה בענף הבנייה, ושמענו בפעם הראשונה מהגורם לדעתי הכי בכיר שמטפל בזה, שאנחנו לקראת סוג של פתרון. אם יביאו באמת 40,000...
שרת התחבורה עכשיו בהודו, נקווה שזה גם בשביל זה אולי.
אם באמת יביאו 40,000 פועלים מהודו וסרי לנקה, אז אתה יודע, פתרת את רוב הבעיה. אתה לא צריך את הפלסטינים יותר.
נכון. לא, אבל יגידו לך שהפלסטינים, אם הם לא עובדים, זה מייצר טרור.
הם תמיד יגידו. איך אמר מקודם השר
אליהו?
קציני אוסלו.
פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית, שלום לך, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
אתה שב מביקור מדיני בארצות הברית, גם נפגש עם אנשי הבית הלבן. מה אתה שומע מהם, ועד כמה זה פער ממה שאנחנו שומעים כאן בתקשורת, התבטאויות של ביידן על נתניהו וכל הדברים האלה?
תראה, נכון, אני חוזר משבועיים כמעט של ביקור בארצות הברית, בעיקר בוושינגטון, נפגשתי עם עשרות חברי קונגרס, עם דובר הבית הלבן, עם יושב ראש בית הנבחרים, ואני חייב לומר שאני חזרתי עם הביקור הרבה יותר אופטימי, כי אני ראיתי שיש באמת, באמת, אצל הרוב המוחלט של האנשים, אהדה גדולה מאוד לישראל. עכשיו, זה נכון שיש איזשהו קצה מאוד מאוד קיצוני במפלגה הדמוקרטית, שהוא נמצא במקום אחר, הוא נמצא במקום אחר לחלוטין, ואין ספק שזה מסבך את המערכת הפנימית בתוך המפלגה הדמוקרטית, ובהכרח גם את ה... וכמו שאנחנו גם יש לה בחירות, אז...
השאלה היא, מי נפגשת? עם חברי קונגרס, עם חברי קונגרס רפובליקנים או גם דמוקרטים?
חברי קונגרס, נפגשתי עם חברי קונגרס משני צידי הבית, דובר הבית הלבן, הגנרל אדמירל קירבי, הוא כמובן דוברו של הנשיא ואיש המפלגה הדמוקרטית, יושב ראש בית הנבחרים, הוא מייצג את המפלגה הרפובליקנית, אבל הוא נבחר בהסכמה משותפת. בקיצור, המערכת האמריקאית היא מערכת פוססת ומערכת שהיא היום מאוד מאוד מורכבת ומקוטבת, ללא ספק. אנחנו מכירים את זה גם פה בישראל, אנחנו יודעים את הופעות דומות. בסך הכל יש אהדה גדולה מאוד לישראל בשתי המפלגות. זה נכון שהמפלגה הדמוקרטית מפרשת את האינטרס הישראלי בעיניה בצורה אחרת, אולי ממה שאנחנו חושבים, אבל אני כן גיליתי שגם שם יש הרבה מאוד קשב והבנה שהשביעי באוקטובר זעזע את המציאות, וחייבים לחשוב על דברים, על פתרונות חדשים. זה נכון שבאוטומט ובאינסטינקט, אז הם חוזרים חזרה לאותן תשובות שנתנו כל השנים. זאת אומרת, הם חוזרים חזרה לנושא של שתי מדינות, הם חוזרים חזרה לבקש הפסקות אש. מתוך איזושהי תפיסה אמריקאית, אני מבין את התפיסה האמריקאית אותי, אני כמובן לא מסכים לה, אבל שאתם אומרים, בואו נתפשר,
ואתם אפשר לדבר
ולהגיע להבנות. בעיניי, זה איזושהי תפיסה אמריקאית שבאמת פחות מתכתבת עם השפה המזרח תיכונית. אבל אני כן אומר לכם שאני...
יש אהדה לישראל, ההבדל הוא בגישה.
לא רק האהדה. לא, לא רק האהדה, אלא גם כשמסבירים את הניואנסים האלה, יש לזה קשב. אני כן חבל לי קצת שלא כולם, הם לא שומעים את זה מספיק מראשי המערכת כאן במדינת ישראל, שלא אומרים את הדברים בצורה מספיק נחרצת. אני באתי ואומרתי להם, חברים, הפסקת אש, ובטח ובטח לדבר על מדינה פלסטינאית, זה פשוט לתת פרס לטרור, ואתם תשמעו את המחיר. אתם תשמעו את המחיר לא פחות מאיתנו, כי האסלאם הרדיקלי אחרי השביעי באוקטובר, הוא מבין שזאת הדרך להשיג הישגים, גם אתם תפגשו אותו אצלכם בחצר האחורית. והדבר הזה, כן, אני ראיתי שמפיל להם הסימון, זה מייצר איזושהי הבנה, וצריך להדהד את זה הרבה הרבה יותר.
טוב, תגיד, מה מצבו של בצלאל סמוטריץ' שם בארצות הברית?
אז תראה, זה לא היה סוד, כולם יודעים איזה מפלגה אני, כולם מכירים שאני מגיע מהפלגה של שר האוצר, ואני לא נתקלתי בשום, זאת אומרת, היו כל מיני הערות, אבל אני לא נתקל, אף דלת לא נסגרה בפניי בכל הביקור הזה.
אז מה, זה יותר תקשורת אמריקאית שעושה רוח מכלום?
אתה יודע, זה לא תהיה פעם ראשונה כנראה.
תגיד, עכשיו כשארצות הברית מטילה סנקציות על מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון, גם בריטניה הצטרפה, הנושא הזה הוסיח שמה כשנפגשת עם בכירים אמריקאים?
לא, האמת שזה לא היה הנושא כשאני הגעתי לשם, זה משהו שחיל בימים האחרונים.
אז בהשאלה לדברים שאמר כאן לפני דקות אחדות בשידור השר מיכה אליהו על קציני אוסלו בצהל, אז יש אולי איך נקרא לזה, במשרד החוץ האמריקאי, אנשים שאם נשאיל את הקציני אוסלו פה, לא יודע איך לקרוא להם בארצות הברית, אבל אנשים עם אותה הסתכלות פרוגרסיבית אנטי-ישראלית כמוהם?
תראה, אני אמרתי גם בתחילת הדברים, ברור, יש לנו בעיה קשה. אגב, אתה יודע מה, זה גם לא רק במפלגה הדמוקרטית, אם נהיה כנים, גם בתוך המפלגה הרפובליקנית, יש קבוצה של אנשים שחושבת שהתפקיד של ארצות הברית זה לסגת לחלוטין מהמזרח התיכון, ובכלל מלהיות השוטר של העולם, ולהתעסק רק בעניינים פנימיים. עכשיו, יש לדבר הזה כמובן יתרונות, אבל יש לדבר הזה, בטח ובטח בעת הזו, יש לזה חסרונות רבים גם מבחינתנו, כי צריכים להבין שהאסלאם הרדיקלי הוא לא... הוא מזהה דבר כזה, הוא לא מזהה את זה כאיזושהי תפיסה אמריקאית חדשה, הוא מזהה את זה פשוט כחולשה, כביטוי של חולשה, כהתפרקות של המערב, והוא יגבה מהדבר הזה גם כן מחיר, ושוב פעם שאמריקה גם תשן את המחיר על התנהלות מהסוג הזה, וכמובן שיש לנו בעיה עם הקצה הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, זה שני קצוות שהם בעייתיים מבחינת מדינת ישראל.
יפה, חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית, תודה שדיברת איתנו, בשורות
טובות. תודה לכם ויום טוב.
יום נהדר.
זהו, הפוליטיקה האמריקנית השתלטה לנו לגמרי על התוכנית ועל סדר היום.
מה יותר מעניין? הפוליטיקה האמריקאית או הפוליטיקה המוניציפלית?
אז זו מעניין, לא מעניין, זאת המציאות שלנו, מה לעשות?
תשמע, כשאמריקה פה מנהלת את העניינים, אז זה ברור שמדברים על זה גם כן.
נכון, יום טוב לכולם.
תודה לקובי סגל ולמוטי קופפר ולמאזיננו הרבים והעיקרים. בוקר טוב, להתראות מחר.